אנחנו בפרק ה', פסוק י"ח, זה פסוק אחד לפני האחרון, פסוק י"ט זה הפסוק האחרון של הפרק. גם כל האדם אשר נתן לו האלוקים עושר ונכסים, והשליטו לאכול ממנו, ולשאת את חלקו ולשמוח בעמלו זה, מתת אלוקים היא. אז אני קורא עוד פעם את הפסוק, כל אדם שנתן לו האלוקים עושר ונכסים, זה הכלל. עכשיו יש פה שלושה חלקים, שמה נתן לו בדיוק האלוקים? הוא נתן לו עושר ונכסים, אבל מה הוא עושה עם העושר והנכסים? אז יש פה כמה ביטויים. א', וישליטו לאכול ממנו, שהוא מסוגל ליהנות מהעושר והנכסים, כי אני מכיר הרבה אנשים שמרוב שהם עסוקים ברכישה ובעושר והנכסים, אז אפילו ארוחת צהריים אין להם זמן לאכול. אז אנחנו מדברים על אדם שהשם זיקה אותו גם באושר, גם בנכסים, אבל הוא השליט אותו לאכול ממנו, זאת אומרת הוא יכול ליהנות ממה שקיבל. אחר כך החלק השני, ולשאת את חלקו. מה זה ולשאת את חלקו? יש הרבה פעמים שבן אדם מקבל כישרון בדבר מסוים, למשל פה בנושא שלנו זה בנושא כסף, בנושא עסקים, והוא לא ממצא את הכוח שלו כמו שצריך. אלוקים נותן לך עושר ונכסים, אתה לא יודע לעשות מהם כפליים וכפל כפליים. אז זה פרט נוסף של מתנה שנותן האלוקים לאדם. לא רק שהוא יכול לאכול מהעושר הזה, אלא הוא גם יכול להרחיב ולהגדיל ולהצליח לסגסג בו. ואחר כך הדרגה השלישית, ולשמוח בעמלו זה, זאת אומרת, פה הטעות בניקוד, ולשמוח בעמלו זה, יש הרבה מאוד פעמים שמה שיש לך, אתה דווקא לא מרוצה ממה שיש לך. יש לך אדם שיש לו ויש לו ויש לו ויש לו ויש לו, והפנים שלו איך? הפנים שלו עצובות, הוא מרגיש לא מרוצה ממה שיש לו, אז זה מתנה שלישית. אז תדע לך ששלושת הבחינות הללו, א', שאתה יכול ליהנות ממה שיש לך ולשליטו לאכול ממנו, ב' ולשאת את חלקו, שאתה ממצא את כל מה שאתה מסוגל להפיק ממה שיש לך, ג' ולשמוח בעמלו זה גם כן שאתה מאושר במה שיש לך, דע לך ששלושת הבחינות האלה באדם הם מתנת אלוקים. מתת אלוקים זה מתנת אלוקים, זה לא דבר שתלוי בך. כלומר, יש פה סוד גדול ששלמה מלמד אותנו. יכול להיות אדם שיש לו נכסים והוא גם יכול לאכול יש לו נכסים והוא לא יכול לאכול מהם, וזה לא אשמתו. יש לך אדם שיש לו נכסים והוא לא מצליח למצות את העוצמה שיש בהם, וזה לא אשמתו. ויש לך בן אדם שהוא קוטר, ככה הישראלים הצברים קוראים לו, שהוא כל הזמן מתלונן והוא לא מאושר במה שיש לו, וגם זה אי אפשר לבוא אליו בטענות. יש אופי כזה, יש תנועה כזאת, הוא לא מאושר בעמל שיש לו. יש לפעמים גם מצב כזה. הפסוק מדבר על אדם שיש לו עושר ונכסים, והוא יכול להיות מצב שהוא לא נהנה מהם, יכול להיות מצב שהוא לא מפיק מהם את כל התועלת, יכול להיות מצב שהוא לא שמח בחלקו, הוא לא שמח במה שיש לו, ומי שיש לו את זה, זה מתנת אלוקים. אז אנחנו באמת מאחלים לכולם לקבל את המתנת אלוקים הזו. אבל הנושא שלנו זה איך החסידות מפרשת את המושגים הללו, שלושת המושגים הללו, והחסידות בהחלט טוענת שאדם יכול לעשות פעולות פה למטה בכוחותיו, ולהוריד לעצמו מתנות אלוקים. כלומר, מתנת אלוקים זה מתנת אלוקים, איך אומרים? משמיים, אבל יש אפשרות לאדם שהוא מנחית, הוא עושה משהו, שבאמצעות המשהו הזה הוא מוריד את הדברים למטה. אז כל היסוד של השיעור שלנו היום בנוי על כלל קבלי אחד. הכלל הקבלי הזה אומר, יש אורות ויש כלים. אם יש כלים, הכלים מושכים אורות. אנחנו שואלים את עצמנו, איך אנחנו בעצם מושכים את האורות אל הכלים? מה אנחנו צריכים לעשות? תקל על הרבי זה קל. ואילו לעשות כלים מצריך מאיתנו עבודה. וגם הרבי, כשאתה מסתכל על התמונה שלו, הוא בעצם צועק לך, תעשה משהו עם עצמך. באמת, ההסתכלות על צדיק מסייעת בעבודה. אבל אין ספק שנדרשת מהאדם איזושהי השתדלות, ואנחנו יוצאים לדרך מהי ההשתדלות שהיא עשיית הכלי, שהיא אמורה למשוך אלינו אור, שאמורה למשוך אלינו את מתנת האלוקים, את המתנות שלא תלויות בנו, זה משהו רחב גדול שאנחנו רוצים לקבל אותו. אז הנקודה הראשונה, שהיא מיוסדת על דברים שכתב בעל התניא באחד מהמאמרים שלו, הוא אומר ככה, כלל ראשון, אי אפשר שאתה תקבל מתנת אלוקים, זאת אומרת, מה זה מתנת אלוקים? בונוס. מתנת אלוקים אי אפשר שתקבל, אלא אם כן אתה תעשה כל מה שתלוי בך. כל מה שיש לך כבר השתמשת. פעם נכנסתי לבית של חבר, והחבר אמר שהוא ביקש מאבא שלו שהוא רוצה איזה ספר לקנות, רוצה שאבא יעזור לו בקנייה. אז האבא אמר לו, את כל הספרים שכבר יש לך קראת? אז הרעיון הזה הפשוט, אף על פי שהרבי מלמד אותנו תמיד שבית מלא ספרים זה חשיבות בפני עצמה, גם אם לא קוראים בספרים זה מעורר השראה, אבל אני מדבר ברובד של משיכת האור האלוקי. אם אתה רוצה למשוך אור אלוקי, אם מיצית את מה שנתנו לך 100%, אז אתה עושה שלב א' למשיכת אור לכלי. פינית כלי, כל זמן שאתה לא מיצית את מה שנתתי לך, אומר האלוקים, אתה עדיין לא זכאי לתוספת. תוספת זה אחרי שעשית את כל מה שאתה יכול. מיצית כל מה שאתה יכול בתוך איפה שאתה נמצא? אם מיצית, יש בן אדם שאומר, אם הקדוש ברוך הוא היה נותן לי, וזה אני אומר את זה בכאב, אני אגיד לכם, וזה באמת נקודה אמיתית שזה שייכת לכולנו במי גדול, מי בגדול, מי בקטן, שאתה אומר, יהודי אומר, או הכל או כלום. והתורה אומרת, תתחיל. כלומר, אם אין לך אפשרות לשמור 16-18 שעות ביממה להשקיע בלימודים, אבל את החמש דקות, החצי שעה, את השעה אתה יכול, למה לא תעשה את זה בגדול? אתה תצליח. הקדוש ברוך הוא פותח, וזה כלל מאוד חשוב, הוא פותח צינורות לאדם, צינורות שהוא לא יכל לשער אותם קודם, הוא בלבד שהאדם מיצה את מה שהוא יכול. אז כשאנחנו ממצים את מה שאנחנו יכולים, אנחנו בעצם קוראים לאור, עשינו, תן לנו עכשיו קידום, עשינו, תן לנו קידום, עשינו, תן לנו קידום, וכן הלאה. חשוב מאוד שאנחנו ניזום את העשייה, כי זה כלל בהתפתחות שלנו. והכלל השני שאומר האדמור הזה, כן, שתמאס, שתהיה לך מאיסות פנימית בעדר העשייה, זאת אומרת שאתה מסתכל סביב, תהיה מאוס עליך. אם את שני הקצוות הללו אתה מיישם יפה, אתה בעזרת השם עולה, עולה ועולה ועולה ולא מוכן. אני אומר, הנקודה הראשונה זה שאתה ממצא את הכוחות שלך עד הסוף. מצד שני, למאוס מאוד מי שלא הגיע לבחינה זו. זה פחות או יותר הלשון של האדמור הזה, כן? לא חלילה לסנות בני אדם. כשאתה רואה מישהו שלוקח את הזמן שלו, את הכישרונות שלו, את ההצלחות שלו, ומבזבז אותם שזה יכאב לך. לא ביקשתי שתסנה אותו, חלילה, אסור לסנות בני אדם. אבל כשדבר מאוס עליך, סימן שאתה כלי קשיר, כשאתה רואה דבר טוב, ואתה לוקח אותו לעצמך, אז אתה אוהב את עצמך. קנית, אוהב את עצמך. אבל הקדוש ברוך הוא, כדי לתת לך עוד ברכה ושפע, כדי שתהפוך להיות יותר מוצלח, יותר מנהיג, יותר, 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 אז זה צריך להיות אכפתי בכלל, שלא יקראו דפים, שלא יישרפו דקות, שההצלחות לא ילכו לתמיון. זה צריך להיות מעניין אותך בכלל. כדי שנמנה אותך אחראי גדול יותר על הנושא של ההצלחה, אתה צריך להיות בן אדם אכפתי לא רק להצלחה שלך, אלא להצלחה של בני אדם בכלל. ברגע שאתה רואה איזשהו דבר והוא לא בדיוק מסתדר לך, אתה צריך להיות אכפתי קודם כל לא רק להצלחה, אלא גם לזולת. אחרי שמיצית את הנקודות האלה, אתה בעצם עומד ממש סטנדביי לעלייה. כל עלייה של הצלחה של בן אדם בעולם היא תלויה גם עם בני אדם אחרים. זה לא יכול להיות לבד. כדי שאתה תקבל את ההצלחה שתלויה באנשים אחרים, אתה צריך להיות אכפתי מהם. אני רוצה רק לסכם את מה שאמרתי במשפט אחד. כשיצחק אבינו מברך את יעקב בנו, הוא אומר את כל מה שאמרנו בכמה מילים, ויתן לך אלוקים מטל השמיים. טל שונה מגשם. הטל תמיד קיים, ואם הוא לא יהיה קיים, אין חיים לעולם. טל זה דבר שהוא הוא, הוא, הוא נצרח בצורה מאוד משמעות. אין חיים בלי הטל. טל חייב להיות. לצורך הגידול של, של צמחים, לצורך הנשימה, לצורך בעלי חיים. מה אני רוצה להגיד? ויתן לך אלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם דברים שהאדם חש שהוא צריך אותם, והוא מוכרח אותם, והוא לא יכול בלעדיו. הסוד שאומר את תורת הקבלה והחסידות, אלוקים נותן לאדם כל דבר שהוא מרגיש שהוא לא יכול בלעדיו. זה מתנות שנותן לאדם יהודי. כל דבר שאתם תצליחו להביא את עצמכם בנפש, שאנחנו לא יכולים בלעדיו, על אמת אבל, לא סתם חושבים, על אמת, אתם תקבלו. זה נכון ביחס ל, 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 לשידוך. כשאתה תרגיש שזה צורך בשבילך ברמות שאני לא יכול אחרת, זה יבוא. אם אני אומר את זה בצורה, אתה כבר נשוי, שלום בית, בן אדם שיגיע למצב כזה, שאני לא יכול ככה, הוא יגיע לפתרון של שלום בית. בן אדם שלא מגיע בנפש לתנועה כזאת, אז אפשר ככה, בסדר, צעקות לפה, צעקות לשם, וככה זה גם כן בפרנסה. אני רוצה להגיד לכם שאם אנחנו היינו מסוגלים להאמין שאנחנו לא יכולים, לא יכולים, בלי להיות מיליארדרים, בטוח היינו מיליארדרים. אבל זה אמונה אמיתית, זה אמונה כזאת, כמו שאנחנו מרגישים, כמו שמישהו סותם לנו את האף, ואנחנו בשלב מסוים, אנחנו לא יכולים, לנשום, חייבים לנשום. כשזה יהיה כזה משמעותי אצלנו, זה בוא יבוא. אז הסיפור המפורסם על רבי ישראל מסלן, שהוא רצה את היסוד הזה ללמד לתלמידים שלו, והוא אמר להם, אני מרגיש שאני צריך שעון. בימים ההם, שעון זה היה רק עשירים גדולים. אני זקוק לשעון, כי אני כבר רואה שהסדר היום שלי מתבלבל, ואני לא מצליח בכל הניהול של הדברים, כי אין לי שעון יד. ואני מאמין באמונה שלמה שאלוקים יביא לי את השעון יד, הוא באמת אחת בדרגה הזאת, ותוך כדי שהוא מדבר, נכנס שליח וסיפר שישנו חייל יהודי שם באזור שהוא היה בצבא הגרמני או הפולני, והוא על ארץ דווי, ואני עברתי ליד המיטה שלו והוא הוציא לי צרור, בתוך הצרור היה שעון זהב, והוא אמר תמסור אותו לרב יהודי שמוכן ללמוד משניות לעילוי נשמת. הוא אומר, באתי, דפקתי על הבית הראשון שאני רואה, האם אתה מוכן, הוא פונה לרבי ישראל מסלן, האם אתה מוכן ללמוד משניות על החייל, זה שמו וזה שם אביו, וככה אומר, הנה אתם רואים, הוא אומר לתלמידים שלו, אני באמת האמנתי, באמת קיבלתי, אבל זה צריך להיות באמת. אז זה כלל למשיכת אור, לכן הקדמתי שאם אתה חש בתחושה חזקה מאוד, תחושה פנימית מאוד, שהדבר הזה נוגע לך, אתה מואס בביטול הזמן, אצלך, אצל אחרים, אתה זורם הלאה, אתה מקבל, אתה הפכת להיות כלי להשפעה, לקבלה. יש לפעמים שבן אדם חש בצורה מאוד מאוד ברורה, אני לא סיימתי את החיים שלי, יש לי כאן מה לעשות. וזה ברור לו כמו אור היום, והוא שוכב על ערב דרי, והוא קם. ואדם שנמצא במלחמה או בשואה, תעקבו אחרי הסיפורים, מי שקרא הסיפורים של השואה, אדם שהיה לו ברור, אני מהתופת הזה צריך לצאת, יצא. אדם שזה לא היה ברור לו, נשאר. עכשיו, מי מכניס את הברירות הזאת? אלוקים. אבל אלוקים גילה לנו שיש לנו אפשרות גם ליצור. אני עובר לנקודה השנייה, שהתנאי הזה הוא תנאי נוסף חשוב. יש לנו הבדל, אנחנו מדברים על מתנות, מתנות מלמעלה, יש הבדל בין כשאדם בשר ודם נותן לך מתנה, כן, לבין כשאלוקים נותן מתנה. וכאן יש תנאי נוסף. כשבשר ודם נותן לך מתנה, הוא קונה לך איזה סרוויס כזה חדש, עוד סרוויס, אשתך אומרת אחרי שיצא, עוד אחד, עוד זה, עוד. הוא לא יודע, הוא קנה אפילו משהו יקר, אבל הוא לא יודע שלך יש. אלוקים, אין לו טעויות. וכשאלוקים נותן מתנות, אז המתנות הן נצחיות בצורה מושלמת. למי לתת? מתי לתת? והתנועת נפש של המקבל צריכה להיות בטוח שאני צריך את זה. עכשיו, ככל שאתה תאמין לי, או שאתה צריך את זה, אתה תוכל לזהות מה לעשות עם זה. זה מאוד חשוב. הלכתי פעם בתל אביב, ברחוב, אז יש כל מיני פעמים שבאמצע היום חלפים לך דפים, ניירות וזה, איזה אדם אחד עצר, אני לא יודע איך קוראים לקבוצה הזאת שהיא נגד, נגד הקדמה, נגד כאילו המודרניזציה, מכוניות, מסעיות, לכלוך של האשן בזה, הוא עומד עם ניירת והוא מחלק לי. והסתכלתי שנייה על הדף, לא הבנתי למה אני לא רואה אותו על גמל או על חמור, אבל בסדר, הוא היה, נראה לי שאפילו ראיתי שעון אלקטרוני על היד שלו, אבל זה בדיחות אני אומר. הסתכלתי על, על, על הדף, קראתי כמה שניות, ומה קלטה העין שלי שהם כותבים שם שצריכים לשנות קצת את כל צורת החיים שלנו, אבל השינויים שהם כתבו שם היו מאוד מאוד מרחיקי לכת. צריכים לשנות את כל צורת החיים שלנו, ובזכות זה שאנחנו נשנה את צורת החיים, אז 10% מהזיהום של האבק באוויר ירד, ויהיה לזה כמה וכמה 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 מעלות טובות. לא יודע, היה לי קצת, לא יכול להגיד לכם משעמם, אבל היה לי קצת זמן, אז החלטתי שאני, שאלתי אותו אם הוא יודע מה זה שבת. אז הוא אמר לי שלא, הוא יודע שזה משהו של הדתיים, אבל הוא לא יודע מה זה כולל. אמרתי לו שבת, שבת זה הפירוש הוא שאתה לא מפעיל רכב יום אחד בשבוע, ושאתה לא מפעיל מכונות, ושום דבר, הכל מושבת. ובמשך יום אחד, מתוך 7 ימים, אמרתי לו, כמה אחוזים זה? זה 15%. אמרתי לו, אם אתה, במקום לחלק את הדפים האלה, ואתה רוצה לשנות את המדינה בצורה לא נורמלית, זה משהו מאוד מיוחד, אף אחד לא ישמע לך. בוא תהיה בקבוצה שלנו. תרצם את השבת, ואת הזה שלא נוסעים, ולא זה ולא זה, ויהיה חביב, אם אנחנו סוגרים את המדינה מבחינת, אני מדבר לא מבחינת צבא, מבחינת השבתון רכב, רק זה, התאונות יורדות והכל, רוב התאונות בשבת. אתה מוריד, 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 ובמקום לעשות את מה שאתה עושה. אז הסתכל עליי תחה. הוא לא ידע איך לאכול אותי. לגמרי, לא הסתדר לו. לא שלא הסתדר, הוא לא ידע מה לענות. הוא בא בכזה תנועה של צודק, והוא נשאר בפרו. אמרתי לו, זה מה שכתוב בגמרא, שהשבת מתנה טובה. כשאלוקים נותן מתנה, אז יש לה מה שנקרא נצחיות ותועלת עד 2014. עד 2014 והלאה. מתנה של אלוקים זה לא תנה שיש בה בעלות או חסרונות. הוא נותן דבר, אתה רואה שזה יביא לך תועלת גם היום. פעם שלא היה מכוניות, אז ראו את התועלת בדברים אחרים. אבל מתנה של אלוקים נצחית. מה הנקודה שאני רוצה להביא לכם? אחת. עוד תנועת נפש צריכה להיות למי שרוצה לקבל מתנת אלוקים. התנועת נפש שהוא צריך להיות בטוח במיליון אחוז שיהיה לו מה לעשות עם מה שהוא יקבל. יהיה לו מה לעשות היום ומחר ומחרתיים, וזה לא דבר שאתה יכול לשבת בחיבוק ידיים, וכן, למה לא? שאלוקים ייתן, למה לא? הרבה פעמים אני שומע אנשים שמדברים בסגנון כזה, אם אלוקים יביא לי, אם אני אזכה במפעל הפיס, אני אעשר, אני אתן מעשרות, קודם כל אני אומר, אל תעשה טובות לאלוקים, מעשרות אתה צריך לתת בלי קשר למפעל הפיס. אני רוצה לראות שכשאתה מקבל 15-20 מיליון שקל, אתה נותן 19 מיליון לאלוקים, ומיליון אחד, אתה יש לך חובות, תגיד תודה, מיליון אחד לעצמך, זה גם משהו, אתה יכול להגיד שזה כלום, בוא נראה אותך גבר. אבל הבעיה שמראש כבר לא אומרים את זה באמת, גם מראש לא אומרים את זה באמת. כשאתה מבקש שאלוקים ייתן לך איזושהי מתנה, בונוס, המתנה צריכה להיות שאתה מסתכל עליה, זה מתנה, אני צריך לנצל אותה מכל הצדדים ומכל הזוויות ובכל הצורות ובכל... אז אתה זכאי למתנה. אבל אם אתה חושב שאתה תשב בחיבוק ידיים ואלוקים מילאו כיסאי באגוזים, זה לא עובד ככה. חנה, אמא של שמואל הנביא, שהיא הייתה עקרה הרבה שנים, והיא אמרה לקדוש ברוך הוא, תשמע, אני, כמה שאמא רוצה להיות עם הילד שלנו, אני מיד אחרי שהוא נגמל, פעם היו גומלים את הילד, עד שנתיים וחצי היה שוטף עליו. כשצרן, הגיע השאל הזה, אני נותנת אותו לאלוקים. אמא שתגיד לפני שנולד לילד, אני נותנת אותו להיות משרת שם במשכן וזה, אז הקדוש ברוך הוא שמע את התפילה שלי. זאת אומרת, אם אתה אומר, אני רוצה מתנה, אבל אני יודע להשתמש בה, אז היא גם קיבלה ילד כזה שהוא עוד יותר ממשה רבנו ויותר מאהרון הכהן. שמואל, כתוב שהוא עוד יותר משניהם. אז מתי מקבלים מתנות בונוסים כאלה? כשאלוקים מרגיש שיש פה מי שידע איך להשתמש בזה נכון. אם יש פה מישהו שידע להשתמש נכון, למשל דרך אגב, בחסידות כתוב מה ההבדל בין איך יהודי משתמש בדבר, איך גוי משתמש בדבר. וכאני אומר גוי, זה לא הגוי הזה שלא עשה ברית מילה, זה תנועת גויות שיכולה להיות גם אצל יהודי. אז הוא אומר ככה, ישמעאל אומר, הוא, אני גם רוצה, תן לי, אלוקים תן לי אני אתן, זה חסד, חסד של ישמעאל. איך ישמעאל, תן לי, הוא מתכוון, תן לי 10, אני נותן 1. יהודי זה כמו שאמרתי קודם, תן לי, אני נותן 9 ולוקח לעצמי 1. זה תנועת הנפש. אם בן אדם יגיד את זה, אתם לא יודעים איזה צינור, לא רק יגיד, יגיד, ירגיש, איזה צינורות גדולים אנחנו פותחים לעצמנו, למשהו כזה שאלוקים אומר, אז אני רוצה להזרים דרכך הרבה הצלחות פה לעולם. לכן זה נקרא להיות כלי, להיות כלי לברכת שמיים, זה להרגיש את העניין, להרגיש שאני באמת אהיה מסוגל לעשות. יש למשל נערה שמחכה הרבה זמן לשידוכים. אז היא אומרת, כמה זה קשה, כמה זה, אני אלוקים, אני אעזור לחברות שלי אחרי שאני אתחתן, אני אעזור לחברות שלי לחפש שידוך. אחרי זה, השבע ברכות, היא פותחת את הטלפון, נוחצת פעם לחיצה 2-3, זה אומרת לה, לא, זה פה, בסוף הצליחה לעשות פגישה בין בחור ובחורה משהו אחד, זה בסוף לא רצה, היא לא רצה, יאללה, נשבר לה, ממשיכה הלאה. פתאום חוסר שלום בית, היא לא מבינה למה. חייבת לאלוקים משהו, צריך לעמוד בהבטחות. יש בן אדם שאומר, אני מסכן, כל הזמן אני מסתובב מבית לבית, סעודת שבת פה, סעודת שבת שם, אני לא, לא נוח לי. אם אלוקים בונה לי בית, אני פותח את הבית שלי לרווחה, הכנסת אורחים, אצלי שבת על השולחן, יוכלו אנשים לזה וזה וזה. עשה איזה שבת אחת, עשה איזה שבוע שני, עשה איזה שבוע שלישי, לשון בחוץ. זוב, זה, זוב. הבטחת, תקיים. פתחו לך צינור, תלך עם הצינור הזה עד סוף. מי שהולך בסוף עם הצינור הזה עד סוף, מתברר לו שכל ההצלחה הנוספת שהוא ימשיך הלאה בחיים שלו לראות, עברה דרך אותה הבטחה ודרך אותו עניין שהוא ימשיך והתמיד בו. זה כלל חשוב. כלל השלישי, אין אצל אלוקים מתנות בחינם. במצרים זכרנו את הדגה אשר אכלנו במצרים חינם. בקליפות, לא בקדושה, יכולים לתת לך בחינם דברים. אצל אלוקים זה רק אם זה בא עם שכר. יש לך בן אדם, אומר, תשמע, כשאני הייתי, לא שמרתי שבת, אתה יודע כמה כסף עשיתי כל שבת? רק מהעבודה בשבת, אתה יודע כמה שעשיתי. אני חזרתי בתשובה. אני לא רואה, לא הולך לי, הכל לא הולך. מה התשובה? כשאתה חזרת בתשובה, הסקאלה השתנתה מהצד של הקליפות לצד של הקדושה. הצד של הקליפות משלם לך במזומנים, אבל כל הכסף הזה הולך, מתפורר, באיזשהו מקום הולך לתיקונים, לבריאות, לשטויות. הצד של הקדושה, אתה צריך לעבוד, אתה צריך לעבוד קשה, אבל מה שיש לך, יש לך. נשאר מבורך. וזה כלל מאוד חשוב. אז לכן, כדי שאתה, כמו שאומרים, תצליח בתוך העולם של הקדושה, אתה צריך ליצור, אתה צריך ליזום, אתה לא יכול לבקש בחינם. צריכה להיות איזושהי השתדלות ממך, וההשתדלות הזאת תביא אותך, תקדם אותך. הכלל החשוב ביותר שרציתי לדבר עליו בשיעור הזה, זה הכלל הבא. יש מתנה מאוד יקרה שהקדוש ברוך הוא נתן לכולנו, והיא כבר נמצאת אצלנו. לא מתנה שאנחנו מושכים, אלא מתנה שכבר קיימת. ומה היא? הכוח שלנו להרהר ולדמיין ולצייר דברים בראש, גם דברים שאין לנו אותם, זאת אומרת שהם לא קיימים בשטח, אבל אנחנו יכולים לדמיין את הדברים האלה בשטח, עוד לפני שזה קיים, כאילו זה בשטח. את המתנה הזאת נתן לנו הקדוש ברוך הוא למען איזושהי תועלת. החסידות טוענת שרוב האנשים לא משתמשים במתנת הציור, ההרהור והדמיון שלהם בצורה תקינה. רוב האנשים לא משתמשים. מה הכוונה? אנחנו סיכמנו עם מישהו שניפגש במקום מסוים, והגיע השעה היהודה והוא לא הגיע. אנחנו מתחילים מיד, יש לנו מנוע בפנים בראש שמתחיל לעבוד. כנראה שכח ממני, כנראה לא אכפת לו ממני, כנראה הזמן שלי לא חשוב בעיניו, וכן הלאה. ככל שעוברות הדקות, הניפוח הפנימי שלנו, של ספקולציה, של מה שכאן קרה, הולך ונעשה גדול ושמן יותר. מה האמת? אחרי כמה זמן, אתה נפגש איתו, או שהוא מתקשר, ומה קרה? אל תשאל, הייתי מעורב בתאונה באותו זמן, בדיוק לא הייתי, הייתי בדיוק להחליף מסמכים, לא היה שייך כלום. או נסעתי לבית רפואה לעשות איזשהו צילום, לראות שלא קרה לי שום דבר. ואז אתה תופס את הראש שלך ואתה אומר, אז מה חשבתי? אז מה דמיינתי? אז מה דיברתי? אז מה תרגמתי? הכל היה שקר וחזב. אבל אנחנו לוקחים את הכוח של הסיור, הדמיון, ההיקשים, הפרשנות, לוקחים את הכוח הזה ובעצם משתמשים בו לא לדברים בונים, אלא לדברים מרסניים. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שאנחנו נתקן את הכוח של הדמיון שלו. למה אני אומר את זה? אני אומר את זה מפני שכל הצלחה בחיים תלויה בתנאים שאני הולך להגיד. הצלחה בחיים, כל דבר שאנחנו עושים, אין אדם שעשה דבר והצליח שהוא לא דמיין את ההצלחה קודם. אין אדם שלא ראה בחזון, בחזון בין עיניו דברים עתידיים שהולכים להיות. עכשיו, כאשר אנחנו רוצים לחזות דברים נכונים, אנחנו צריכים לסכן את כוח המדמה שלנו, את הכוח של הציור שלנו, שהוא יראה דברים נכונים. שאנחנו, כשאנחנו מתכננים דבר, מתכננים לנסוע לאיזשהו מקום, או לעשות איזשהו טיול, את רואה את עצמך בעיני רוחך כבר כאן ושם וכן הלאה, וזה בעצם כוח המדמה של האדם. אם אתה רוצה, כוח הדמיון, זה הכוח שמוביל אותך לאותה נקודה שאתה דמיינת עליה. זה עוצמה שהיא מאוד מאוד נחוצה ומאוד מאוד חשובה. עכשיו, הבעיה שלנו זה שאנחנו בלבלנו את כוח הדמיון שלנו. אחרי שהרבה פעמים אנחנו פירשנו דברים לא נכון, למה הוא לא בא, ולמה פה, ולמה שם, ולמה שם, ולמה פה, ולמה... אני יכול לספר לכם על עצמי הרבה מאוד פעמים, סיכמתי עם בן אדם, אתה צריך להרים לי טלפון בזמן הזה, לצורך דבר, לא הרים. יום שלם לא הרים. למחרת, הרים שעה אחת אחרי. אני שואל למה, איפה, כמה? מתברר שהוא לא היה השם. ובינתיים, מה אני עשיתי? ארגש! מיליתי בראש הרבה דברים לא נכונים על אותו אדם. מה זה אומר? דמיינתי דמיון מתוקן או דמיון לא מתוקן? אמיתי או לא אמיתי? לא אמיתי. אוח, אפשר לתת. כתיקון כוח המדמה אצל האדם, שאני מדבר אל האדם, תראו, יש צדיקים. אני רוצה להגיד, אם יש מישהו שמחזיק את עצמו כאן באבא סאלי, שירים את היד. מי שהוא כמו אבא סאלי, אני לא מדבר עליו. הצדיק, אני לא מדבר על צדיקים עכשיו, כי צדיק יש לו עוצמות אחרות, שאני אסביר בקצרה מה. אבל אדם ששואף להיות צדיק, אבל הוא רק בדרך עדיין, אצלו תמיד המחשבה הראשונה תהיה מחשבה שלילית. המחשבה השנייה היא יכולה להיות חיובית, אני לא מתחייב, אבל היא יכולה להיות אצל מי שאינו. ולמה זה ככה? מפני שהקדוש ברוך הוא ברא קודם כל את היה, והיא ערב והיא בוקר. קודם היה חושך, אחד היה אור. הוא ברא קודם כל עולם התוהו, הקבליסטים שביניכם. הוא ברא קודם כל עולם התוהו ואחר כך עולם התיקון. הוא הכניס את היצר הרע בתוך הלב של האדם קודם, מהרגע שהוא יצא מהמעיים של אמא שלו, ורק אחר כך הוא עשה את היצר הטוב. תמיד המחשבה הראשונה שלי תהיה מחשבה אובדנית, שלילית, או ארצנית, לא נכונה. זה תמיד עכשיו. המחשבה השנייה, אם אנחנו... תן לכם מה זה נקרא מחשבה בונה. הרבה פעמים אני אומר לאנשים, איך אנחנו מתקנים? הדבר ראשון, התיקון, שלב ראשון, תרשמו לכם בראש. השלב הראשון של התיקון זה שתדע שהמחשבות הראשוניות שלך, אם אתה לא בבסל, לא עליך אני מדבר, המחשבות הראשוניות שלך הן לא מחשבות אמיתיות. המחשבות השניות, השקולות, היותר מחושבות, הן יכולות להיות יותר קרובות אל האמת. קח את זה בחשבון ותעבוד על פי זה. זה טיפ לא נורמלי. הכלל השני, שהוא לא פחות חשוב, כדי לתקן את הדמיון, כלל חשוב, רק תעשו לי טובה, תקשיבו לזה, כדי לתקן את הדמיון, אף פעם לא מתקנים את הדמיון בעת מעשה. אף פעם לא. מה פירוש? יש לי שכנים, בצהריים הם דופקים לי על הראש, אני אין לי שכנים, אני מקומה האחרונה, אז אין לי אף אחד לא פגיע, אבל צורך הדוגמה, יש לי שכנים, דופקים לי על הראש, יש לי משפחה ברוכת ילדים, 12 ילדים דופקים לי על הראש, ואני אחרי יום עבודה, קמתי ב-4 לפנות בוקר, הלכתי ועכשיו אני בשעה 2 בצהריים, מה זה, חייב לשים את הראש קצת, אלה דופקים, דופקים, דופקים. עכשיו אני מנסה להיות צדיק, אני מנסה ללמד עליהם זכות, יא חביבי לא ילך לך, עכשיו זה לא ילך לך. מה הסדר? הסדר הוא שיום אחד שאין דפיקות ושאתה הולך לנוח, תחשוב על זה שקמת ב-4 לפנות בוקר, ואם עכשיו היו דופקים על הראש שלי, הם יודעים שאני קמתי ב-4 לפנות בוקר? הם יודעים שאני עבדתי כל כך קשה? הם יודעים שעכשיו זה הזמן של המנוחה שלי עד המשמרת הבאה? הם מתכוונים לעשות לי את זה? עכשיו תעשה את כל הסרט הזה שקוראים לו דמיון וציור והרהור, כל זה אני רוצה עכשיו שתעשה. תעשה את זה פעם אחת, הכנסת את זה לארדיסק ב-GPS עכשיו פה בראש, פעם הבאה שאתה נוסע במסלול הזה הוא ידע לנסוע אוטומט, הוא ישמע את הדפיקות, הוא יגיד מה הם לא יודעים, מה הם יודעים שאני אעשה את בוקר. אני לא תכעס, לא תתעצבן, ותדע לחשב את המחשבות האמיתיות והנכונות במצב הנכון. איך האדם מתקן את כוח המדמה המרוסק שלו, הכוח המדמה שתמיד תמיד יגיד שכולם נגדו וכולם לרעתו וכולם לא זה וכולם לא זה. מה אני אגיד לכם, קיבלתי היום אימייל מאישה אחת, באמת אישה מסכנה, היא עברה הפלה לא מזמן, ויש לה סבל, אישה בגיל מבוגר. אז היא אומרת לי, אני קצת מדבר עם בעלה, בעלי ביקשתי ממנו אתמול להרים את הקופסה הזאת, והוא לא רצה. אחר כך ביקשתי ממנו את זה, והוא לא רצה. אלוקים, ביקשתי ממנו ילד, ולא רצה. אז כולם נגדי, כולם לרעתי, כולם... ואני לא דן אותה, משום שהיא נמצאת במצב לא נעים, מצב קשה, מבחינה נפשית, מבחינה רעיונית. אנחנו לא נוכל לבוא ולהגיד לה, עכשיו, במצב שלך, עכשיו, יאללה, תתנערי מהפרקומי, שטויות, מה זה השטויות האלה? הוא לא רצה אתמול לעשות ככה כי היה עייף, ואלוקים, יש לו חשבונו של מעלה, מה את מערבת את הדברים, מה את מדביקה אותם? אתה לא יכולה להגיד, אתה לא יכול להגיד לבן אדם כאום, כי הוא עכשיו נמצא בתוך הסרט. אבל איך אנחנו מתקנים שלא ניכנס לסרטים כאלה פעם הבאה? על ידי זה שאנחנו חושבים על דברים שכאלו. לא במקרה הזה זה מקרים קשים, לא צריך לחשוב דברים קשים. אבל אתה ביקשתי ממישהו לעשות ולא עשה. אולי הוא עייף, אולי זה... לא כשזה באמת קרה שביקשתי והוא לא עשה, אלא תקדים. אחרי שאתה עושה את זה פעם, פעמיים, שלוש, כסרט מוקדם, פעם שלישית כבר יהיה לך קל לעשות את זה לבד. לאדם אחר אמרתי משהו שכבר הזכרתי לכם באחד השיעורים, אמרתי לו, בוא נראה אותך, היו דברים שטעית. כל פעם שחשבת על מישהו משהו וטעית, פירשת אותו לא נכון, תרשום את זה בפנקס. ואחר כך תיתן לעצמך, כי אתה בורר 3, 4, 5 דוגמאות שאתה לא פירשת דברים נכון, ותן לעצמך בבקשה ציון 0 בפרשנות. אחרי שאתה נתת לעצמך ציון 0 בפרשנות, בפעם הבאה יהיה לך יותר קל לחשוב על משהו אמיתי ונכון. אז אנחנו מתכננים את התסריט, ואנחנו גם רושמים בפנקס את הטעויות, זה סור מרע ועשה טוב, ואז אנחנו עוברים את המסלול של תיקון המוחים, תיקון הדעת. הלאה, נקודה חמישית. הנקודה החמישית, הרב ירשב, באחד המאמרים שלו, כותב שלנשמה של יהודי יש כוח מיוחד בביטול. ביטול למעלה מהשכל, זה כישרון. תדעו לכם שלהתבטל בזמן הנכון במקום הנכון זה כישרון. לפעמים כשאתה יודע להוריד את הראש בזמן לאלוקים, אתה מקבל את כל השפע. לפעמים כשאתה יודע להוריד את הראש בזמן, האישה יודעת להוריד את הראש בזמן בבית, כל השפע. האיש יודע להוריד את הזמן, כל השפע. את צריך להיות בן אדם שיודע להוריד את הראש בזמן. זה מתנת שמיים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. הבעיה היא, מורי ורבותיי, שאנחנו הרבה פעמים משתמשים ביכולת שלנו להוריד את הראש לא במקום הנכון. ואנחנו סובלים מזה. אני לא צריך לסיפור. בן אדם התקשר, בן אדם מהצפון, אני לא יודע שם, רחוק רחוק. הוא אדם שהוא לא חרדי, או שהוא לא יודע מה, הוא לא מכיר אותו. אבל אני לא חושב. הוא היה באיזה מסיבה, ביחד עם המכירה שלו, ידידה שלו, אולי חברה שלו, אני לא יודע, לא יותר מדי חקרתי. המסיבה היה שמחה גדולה וריקודים ולא יודע מה. באיזשהו שלב נחה עליו רוח השם. ואז הוא החליט לכרוע ברך לפני אותה נערה, והוא התחנן אליה שהיא, איך אומרים, בצורה נקייה, תיתן לו את ידה. ואז הוא קידש אותה בטבעת. היה לו רמקול ביד גם כן, הוא אמר את זה בקול, וכל העולם שמע, ואז הצלו לשיר איזשהו שיר, הוא הסביר לי, אני לא בדיוק מכיר, רק בסידור קידושים קצת אני שומע שירים מעניינים. אבל עכשיו בקטנה, כמו שאומרים, מישהו אמר לו, אולי יש פה איזושהי בעיה, אז הרים אליי טלפון, אולי יש כאן איזושהי בעיה. אבל אני רוצה לומר לכם שאני מנסה בכל דרך לפרק את מה שהוא עשה, ואני לא מצליח. הבעיה הכי גדולה במה שהוא עשה, זה אני משתף אתכם, זה שהוא באותו זמן התבטל נפשית מאוד מאוד חזק, והיא, אני דיברתי גם איתה, היא הפכה להיות נמסה באותו רגע, איך אומרים, לעוצמה של איך אומרים, כי בדרך כלל זוגות פה בארץ, בדרך כלל, חוץ לארץ השונה, אבל פה בארץ, היא יודעת שאין סידור קידושים ואין חופה בלי רע. כאילו היא לא התכוונה ברצינות לעניין. אני מנסה להבין אם היא התכוונה ברצינות או לא התכוונה ברצינות. עוד היום היא כבר מבינה שהיא לא התכוונה ברצינות, אבל באותו רגע לפעמים קורה לך מישהו עשה כזה דבר שליד כולם, וזה שזה פשוט עשה אותה שלולית באותו רגע, לא בדיוק עם מחשבה מלאה, ובאותו שנייה היא חשבה ברצינות, וגם הוא השתמש בכוח הביטול הלא נורמלי שאלוקים נתן ליהודי, ביטול של למעלה מן השכל, הוא באמת עשה את זה למעלה מהשכל לגמרי, גט מספק, לא מחובה אבל מספק. אבל גם מספק זה לא נעים, האישה הזאת כבר לא יכולה להתחתן עם כהן פעם הבאה. הנקודה שבעיקר אני שם עליה את האצבע, זה הקטע הזה שהוא גרם לה להינמס, פנימית. אם זה לא היה, בגדול, כולם משחקים בבני הנאורים וזה, משחקים, קדש אותה פה, קדש אותה שם, קדש אותה באפריקה. ברוב המקרים אנחנו משתחררים מזה, ברוב המקרים. אבל המקרה הזה זה היה מדי, מדי, מדי ביטול שהוא לא במקום. אז זה הנקודה. הנקודה היא, השתמשו בביטול שלכם בזמן הנכון ובמקום הנכון. האדם צריך לדעת מתי להרכין ראש לאלוקים בזמן, להרכין ראש אפילו לבן אדם ברמה מסוימת צריך להרכין ראש, אבל לעשות את זה בזמן. מה הכוונה שלי לאלוקים? כשלפעמים קורה לאדם משהו לא טוב, החוכמה היא
זה לשתוק באותו זמן ולא להטריס כלפי אלוקים.
והנקודה האחרונה, חבר'ה, אנחנו כישראלים שגרים בארץ ישראל, מלמד אותנו התלמוד הירושלמי, שהוא בעצם תלמוד ארץ ישראלי שנוצר כאן, שכאן מקבלים מתנות ובונוסים יותר מאשר במקומות אחרים. זה משמח וזה גם מחייב. זה מחייב משום שהעיניים של הקדוש ברוך הוא עלינו, שקיבלנו את הבונוס, הרבה יותר מאשר אלה שלא קיבלו שום דבר. אלה שמקבלים סייעת, תשלומים, משקיעים בהם, אז שיש עליהם שבע עיניים. למה יש כל כך הרבה אנשים שיורדים מהארץ? הסיבה הגלויה יכולה להיות כי הם חושבים ששם הם יצליחו. והסיבה הפנימית הקבלית היא מפני שהם לא היו ראויים לאיזושהי מתנה שהם קיבלו פה. אז אלוקים אמר, עופו מפה, אתם לא שייכים לכאן. כאן החיוב, החיוב שלנו לעמוד בקריטריונים, להודות, להלל, לשבח, לפאר. בחוץ לארץ לא מקבלים בונוסים, עובדים שם קשה מאוד. אנחנו ביום אחד עושים פי כמה ממה שהם עושים בכמה ימים. המציאות היא שהקדושה נמצאת דווקא פה. פה עובר על פי קבלה, האור עובר באור ישר, ואילו שם הוא עובר בצורה עקיפה. אבל עיקר העיקרים זה שאנחנו נדע, אנחנו פה, יש לנו איזושהי התחייבות להשתמש ב-100%, לא ב-99%, ב-100% בבונוסים שקיבלנו, ואז, איך אומרים, העשייתה וההשפעה שתעבור תהיה הרבה הרבה יותר גדולה. אחרי מלחמת ששת הימים, הרבה אחרי מלחמת ששת הימים, הרבי הרבה הרבה דיבר על כך שהניסים שהיו פה הם היו בונוסים לא נורמליים, ואלוקים חיכה, כך הוא אמר, שיבנו עשרות בתי כנסיות, עשרות בתי מדרש ועשרות מקוואות. כך הוא אמר בכאב ולא עשו את זה. וברגע שלא עושים, אחרי שאתה מקבל כאלה בונוסים, אז המצב לא טוב. ואז באה מלחמת יום כיפור. אז הסדר הוא, זה שאתה מקבל, תשתמש, תהיה גבר, כמו שאומרים, נותנים לך, תן חזרה, ובגדול, לא ב... תתנהג כמו יהודי ישראלי עם לב רחב. זה הסדר, וזה התקנון שקבע אלוקים. פרשה שלנו, פרשת השבוע, פרשת חוקת. בפרשת חוקת אנחנו קוראים על בני ישראל, שקיבלו הכל, יצאו ממצרים, 10 מכות, קריאת ים סוף, מתן תורה, עננים ששני הכבוד, אוכלים להם את הנחשים, הכל, מיישרים להם את הקרקע, מגעצים להם את המגדים, הכל הם מקבלים. ואז הם באים לקדוש ברוך הוא והם אומרים, איפה מים? מה זה? זה פרצוף זה? איזה זה? הייתי בארצות הברית, גרתי בארצות הברית, זה היה איזה שליח אחד שאמר לי, אני מביא קבוצות, כשמגיעים ישראלים, מה? זה פרצוף, זה ארוחה, זה ככה. מגיעים צרפתים, ולא שהם חיים ברמת חיים פחות משלנו, הם חיים ברמת חיים גבוהה משלנו. הם באים, תודה רבה, כל הכבוד, תודה רבה. מה זה הדבר הזה? תורנים מהבוקר עד הערב. שיהודי צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא נתן לך, נתן לך, הוא עכשיו בוחן אותך. אני עכשיו קצת לא נותן לך, בוא נראה אם אתה פותח את הפה ואתה פותח את הפה. אם תגיד, הכל מת השם, הכל זה, אתה תעלה ותעלה בגדול, במבחן. אבל אם תתחיל להגיד, איפה, כמה וזה, הכל, אתה לא היית שווה את מה שהשקעתי לך. זו נקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית. הכרת הטוב הזאת היא מאוד מאוד משמעותית. הלכתי פעם ברחוב, מה זה ברחוב? בשוק. אצלנו ברחוב יש שוק ירקות, בכל מקום יש שוק, הייתי ילד. היה שם כנראה איזושהי עגבניה ככה שנפלה, ואני התחלקתי, מלא התחלקתי. אבל מה שלא כל כך, לא כל כך כאב לי, כמו שכל האלה מהבסטות מסביב פרצו בצחוק. עד עכשיו הצחוק שלהם מתגלגל לי באוזניים. בקיצור, התריד אותי הרבה שנים, מה יש לצחוק מבן אדם שנפל? למה זה מגרה אצלך את החוש הומור לצחוק? צריך, הוא ניסה, מסכים, מסכים. למה לצחוק עליו? אז סיפרתי את זה לחבר, אז הוא ניסה ככה להסביר לי שאולי יש מושג שנקרא שמחה לעד. לא קניתי את הלוקש. למה? כי אם הם היו מכירים אותי, שונאים אותי, או מה, היה לנו משהו, אז הם נהנים, נפל, הנה יופי, הנה ההוא שאף פעם לא נופל, הנה עכשיו ראינו אותו. זה אני מבין. אני לא מכירים אותי. לא עשיתי להם שום דבר. מה קרה? מה נפל עליהם פתאום? היה לי לפני חצי שנה איזה שיעור, ובין השיעור, השיעור היה נושא מסוים, פסיכולוגיה לאור החסידות, לא משנה, והיו שם פסיכולוגי, ואני בסוף השיעור אמרתי להם, אתם חייבים לענות לי על השאלה הזאת, זה מטריד אותי כבר 20 שנה. מה זה הצחוק הזה? אז הם אמרו לי שהטבע של בן אדם, לפי איך שהם למדו, זה שכשמישהו נופל, אתה מרגיש שאתה גבוה. הם לא צחקו, ככה הם תרשו, הם לא צחקו על הנפילה שלך כמו על ההרגשה שאנחנו גדולים. ככה הם טענו. ואני בלב חשבתי, איזה מידות רעות יש לאדם. בגלל שמישהו נפל, אז אתה יודע שאתה משהו. זו בדיוק הנקודה שתמצית השיעור הזה שאני רציתי להעביר בהתאם למתת אלוקים שדיבר שלמה המלך בפסוק. מלמדים אותנו דבר אחד חשוב מאוד, תלמד שאין מתנות בחינם. אם האלה מהבסטות היו רגילים להבין שמה שהם מקבלים הם צריכים להשקיע, הם צריכים לתת, הם לא היו נהנים ממישהו שנפל ובחינם כאילו הרים אותם. בחינם, הם לא עשו שום דבר בשביל זה. הם לא השקיעו כדי להתרומם. הוא נפל! והם מרגישים גבוה. זה מתנת חינם, שזה לא מתנה יהודית. התנועה היהודית זה שאני מקבל מתנה, אבל אני השקעתי עליה. אדם שמתרגל מגיל קטן, אני מקבל, אבל אני משקיע בשביל לקבל. אם אתה מתרגל לתנועת הנפש הזאת, אתה אף פעם לא תצחק בגלל שמישהו נפל למטה, ואתה כאילו מרגיש גבר שנמצא למעלה. אז זו נקודה מאוד מאוד משמעותית בתוך החיים שלנו. פה לא הבעיה בדמיון. הבעיה היא בזה שבאמת הקדוש ברוך הוא ברא את האדם במין תכונה כזאת, שכשמישהו נפל, זה כאילו מחזק אותך. בקטן, בדקות. אם אתה מתרגל לבנות את החיים שלך על צורה בסיסית, יסודית של עלייה מדרגה לדרגה עם מה שנקרא יסודות בריאים, אתה אף פעם לא תקנה מתנות חינם כאלה, מתנות קיקיוניות כאלה שעלו ביום אחד ונפלו ביום אחד. שהשם יעזור לנו שאנחנו נוכל ליישם אפילו 10% מהדברים הללו, העולם שלנו יראה הרבה יותר יפה.